השם, אנחנו שבוע טוב, שיהיה לנו חודש טוב, חודש אלול, חודש של התשובה ורחמים. אנחנו בעזרת השם ממשיכים בשיעור בספר יהושע, פרק ב', שזה למעשה הפטרה של פרשת וישלח. כבר כל אחד שם לב שהפטרה של פרשת וישלח זה הנושא של שליחת המרגלים על ידי יהושע, ופרשת וישלח עצמה זה שליחת המרגלים על ידי משה. וכל התהליך של שליחת המרגלים על ידי משה, כידוע לא עליכם, נכשל. לעם ישראל הגיעו למצב של בחייה לדורות מהמשלח של המרגלים. אז כל הפרשים עומדים ותמאים, איך זה שיהושע, שהוא היה מן המרגלים וראה את כל התוצאות של שליחת המרגלים על ידי משה רבנו, איך הוא חוזר לכאורה על אותו טעות והולך ושולח עוד פעם מרגלים. אחרי שראינו שהמרגלים בישראל לא הביאו תוצאה חיובית. כל המפרשים עומדים פה על השאלות האלה, ואנחנו בעזרת השם גם כן נראה את התשובה, את סיכום התשובה לשאלה הזאת. לפני כן נדבר קודם קצת על ההיסטוריה, התאריכים. משה רבנו עליו השלום נפטר לפי רוב המפרשים, כמו שהגמרא אומרת, בשבעה באדר נפטר משה. כמו שהתורה אומרת, 30 יום ברכו את בכי משה. זאת אומרת, בזיין בניסן נגמר האבל של משה, ובי' בניסן עברו את הירדן, כמו שקראנו בפעם הקודמת, ששלושה ימים לפני המעבר, דהיינו בז' בניסן, ביום שנגמרו האבל של משה, הקדוש ברוך הוא התגלה ליהושע, כיוון שאין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה, וכשיהושע היה באבלות על משה לא יכלה הנבואה לשרות עליו. ממילא רק אחר שנגמרו 30 ימי הבכי של משה, אז שרתה נבואה ליהושע, ויהושע הצטווה להכין את העם, לעבור את הירדן לארץ ישראל, ארץ הקודש. ובאמת אין מה לחכות יותר, משה עבדי מת. כביכול הגיע שלב חדש בעם ישראל, הנהגה של יהושע בן נון, של יהושע בן נון שנהיה מלך על עם ישראל, כמו ש... וכך הרמב"ם גם לומד מזה, שכשאמרו לו עם ישראל בעצמם, נגד ובני ראובן, אמרו לו כל איש אשר ימרה את פיך, כל אשר ימרה את פיך, כן, יומת. בכל אשר שמענו אל משה, כן נשמע אליך, רק יהיה השם בני אלוהיך עמך אשר היה משה. כל אשר איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוון יומת, רק חזק ממץ. את זה אמרו לו בני גד ובני ראובן. מזה לומד הרמב״ם שמורד במלכות חיי מיטה. זאת יהושע שהיה מלך לעם ישראל, והוא היה מנהיג, לא רק מנהיג רוחני, גם מנהיג מדיני, שהיה בתור מלך לעם ישראל. ופה אנחנו לומדים, ככה הרמב״ם גם לומד, שמי שממרה את פי המלך הוא חיי מיטה. בכל אופן, אז יהושע בן נון נהיה מנהיג. ופה מספרים לנו על החלטה של יהושע לשלוח מרגלים. לפי איך שרש"י אומר, וככה זה מסתבר לפי ההבנה של הפסוקים, התהליך של שליחת המרגלים התרחש 5 ימים. 5 ימים לקח למרגלים, כי אנחנו נראה שהם הלכו יום אחד, חזרו יום אחד, ושלושה ימים התחבאו. זאת אומרת 5 ימים. ואם אנחנו עושים חשבון, האבל של משה נגמר 3 ימים לפני המעבר. המסקנה המתבקשת מאליה, ששליחת המרגלים הייתה לפני סוף ה-30 יום של אבן משה, כי 3 ימים אחרי זה הם עברו. זאת אומרת שיהושע עדיין לא קיבל נבואה מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שלב אחד אנחנו רואים שיהושע עושה את זה מיוזמתו לשלוח מרגלים. אנחנו עדיין תמאים, וככה רש"י בפסוק הראשון כבר אומר לנו על הפסוק שאנחנו יש לנו לפנינו, וישלח יהושע בן נון מן השיטים 2 מרגלים חרש למור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו ויבואו באישה זונה לשמה אחר וישכבו שמה. עכשיו הרש"י אומר שחייבים לומר שזה היה בתוך ה-30 יום של בכי אבל משה, כמו החשבון שאמרנו ברגע זה. אם כן, נמצאנו למדים שיהושע בן נון מחליט מעצמו, מיוזמתו, לשלוח מרגלים. מה הביא את יהושע לשלוח מרגלים? באמת, המפרשים אומרים, כשאתה שולח מרגלים, יש שתי סיבות. סיבה אחת, מה שמשה ישלוח מרגלים, זה פשוט שלוחים, לא מבחינת ריגול, מבחינת לדעת אם הארץ טובה, כמו שמשה אמר להם, הטובה עם רעה, השמנה עם רזה, יש בה עץ עם עין וכו'. זאת אומרת, מבחינה מדינית, אם זה מקום הכדאי לגור בו ולהתגורר בו. אם זה מקום הכדאי לכבוש אותו. זה סיבה אחת ששולחים מרגלים. זה שמשה שלח. ולכן משה רבנו שלח 12 מרגלים מכל שבט. כי כל שבט ושבט היה צריך לייצג את השבט, לראות אם השטח הזה מתאים לשבט שלו. כל שבט יבדוק איפה מתאים. זה דבר שנעשה בפרסיה כידוע, כל עם ישראל ידעו מזה, וכולם מינו אותה, וכולם חיכו לתשובה. זאת אומרת שזה היה דבר שפה היה ללכת ולבדוק מה המצב בארץ. וזה, המשלוח הזה נגרם אחרי את המרגלים, וכל האסון שזה גרר, שאנחנו עד היום הזה בוכים בכייה לדורות, באותו לילה שבו חזרו המרגלים של משה רבנו. אבל פה השלוחה של יהושע זה סוג אחר של משלוח. יהושע שלח מרגלים רק מבחינה אסטרטגית, לדעת את מקומות התורפה בעיר, איפה אפשר לכבוש את העיר, איפה אי אפשר לכבוש, איפה אפשר לכנס, איך המצב של הצבא ואיך המורל. הרלב"ג אומר שהעם ישראל היו במצב מורלי ירוד במעט, כי סך הכל משה רבנו נפטר, מכה גדולה, הם רגילים ממשה רבנו, מנהיג חדש. הולכים להילחם עם עמי כנען, הם לא מנוסים במלחמה, הם אנשים שגדלו עם מן ועם סלב. זה הדור החדש, מה הם הכירו? זה כמו תינוק שיונק משדה אמו, לך תוציא אותו לקרב. מה עשו 40 שנה במדבר? למדו תורה. בחורי ישיבות, לא עמלים לפרנסתם, אנחנו קראנו השבת פרשת ראה את המצווה של צדקה, זה לא היה להם אז, כי לא היה למי לתת, כולם היו עשירים. לא היה בעיות. פתאום אתה מכניס אותם לקרבות, למלחמות. אמנם, המלחמות שהיו זה מלחמות, רובם היו על די ניסים. זה היה תשלובת של טבע בנס. יריחו נפלה בנס. החומה נפלה. היו הרבה ניסים שם. היה גם בעיה מלחמה רגילה. היה תערובת. אבל בכל אופן, היה לה מורל ירוד. אז משה רבנו רצה לשלוח מרגלים, יהושע בן נון, לתת להם את הביטחון, לדעת איך המורל, איך המצב המורלי בקרב בני כנען. זה היה המטרה, אומר הרלב"ג. לרומם את המורל של עם ישראל. זה המטרה העיקרית של המשלוח, כך אומר. זאת אומרת, היה פה גם מטרה, זאת אומרת שלא הייתה פה מטרה לרגל מבחינה אם זה כדאי לגור, לא כדאי, כמו שמשה שלח. זה דבר אחד, וגם הוא רצה לדעת איך המורל של העם, איזה דרכים אפשר לכבוש אותה. משה, יהושע בן נון, בוחר שתי אנשים שהוא יכול לסמוך עליהם בצורה מוחלטת. כידוע, שתי המרגלים האלה, שניים אנשים, חז"ל אומרים שהיה פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, שהיה משוח מלחמה, זה שהלך ללחם במדיין, זה שכינה את המלחמה של בנות בבשיתים, וכלב בן יפונה, שזה שהיה בין המרגלים הראשונים. כידוע, או שלא כל כך ידוע, כזכור, או שלא כל כך זכור, משה רבנו שלח מרגלים לטור את הארץ, אבל יש עוד שני מרגלים ששלח משה. המרגלים האלה, אנחנו קוראים עליהם בחומש במדבר, בסוף פרשת חוקת, שהתורה מספרת לנו על המלחמות של משה רבנו, שמשה רבנו כובש את הארץ, אנחנו קוראים את הפסוק הבא, שמשה רבנו הולך לכבוש את האמורי, בפרק כ"א, פסוק ל"ב, אנחנו קוראים בסוף פרשת חוקת, וישלח משה לרגל את יעזר, וילכדו בנותיה, ויורש את האמורי אשר שם. זאת אומרת, הנה לנו פה משה שולח מרגלים. מה המטרה שלהם? לרגל אותה בשביל מלחמה. וילכדו בנותיה, ניצחו. אומר רש"י במקום, לא יאומן כי יסופר, המרגלים לכדוה. זאת אומרת, כבר הצבא לא הגיע בכלל. המרגלים עצמם כבשו. אמרו, לא נעשה כראשונים, בטוחים אנו בכוח תפילתו של משה להילחם. לא ניקח צ'אנסים, כמו המרגלים הראשונים. אנחנו בעצמנו נעשה את המלחמה. יש לנו הבטחה. ומי זה אותם מרגלים? אומרים חז"ל, פנחס בן אלעזר וכלב בן יפונה. אותם שני מרגלים שאנחנו קוראים אליהם פה, שיהושע שלח אותם, זה כבר פעם שנייה שלישית לכלב ושנייה לפנחס, שנשלחים בתור מרגלים צבאיים. משה רבנו שלח לכבוש את יעזר, והם בעצמם עשו את המלחמה. עכשיו יהושע הוא כבר לא מפחד, הוא כבר בטוח בעצמו שהמרגלים האלה הם כבר מכירים את העבודה, כבר יש להם ניסיון קודם לא הרחוק מאוד, כי המלחמות האלה היו בחצי שנה האחרונה. זאת אומרת, הם רק חזרו מהמלחמה, הם באו עכשיו עוד פעם לעשות עבודה של ריגול של יריחו. ואותם אנשים שסך הכל כמה חודשים קודם נשלחו על ידי משה רבנו, שולח אותם יהושע לרגל מחדש עם אותה עבודה. הפעם הם לא כובשים לבד, אבל הם הולכים אותם אנשים. ולכן אנחנו לא יכולים, אנחנו עכשיו מבינים למה יהושע בן נון היה כל כך בטוח בעצמו שאפילו לא שאל את הקדוש ברוך הוא על ידי שלוח המרגלים, כי יודע אם יש לו עסק, מי הם האנשים שהוא שולח, שהם סמוך ובטוח. א', יש לו את האישור ממשה רבנו, הנה הוא בעצמו שלח אותם, והם הצליחו מאוד בשליחות שלהם, וגם הם היו גדולי עולם, כלב בן יפונה ויהושע בן נון. ודרך אגב, הרי אמרנו שהיה כמה מועמדים להנהיג את עם ישראל, והם היו ביניהם. הקדוש ברוך הוא בחר בסוף את יהושע, אבל היו אנשים גדולים. כלב היה יכול להיות מנהיג, פנחס יכול להיות מנהיג, עגדיאל בקנז אח של כלב שהיה תלמיד חכם גדול. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא בחר את יהושע כי הוא מסר נפש על מסעדות הספסלים וכו'. בכל אופן, אז זה שני המרגלים האלה. ואיפה אנחנו יודעים שהם אותו מרגלים? אז פה הפרשים אומרים דבר נחמד, אצלנו בפסוק כתוב, וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים, חרש למור. אז תכף נסביר את דרך הפשט, אבל רק נגיד איזה דבר, ככה פרפראות. חרש למור פה מרמז על המרגלים פנחס וכלב. למה? חרש מרמז על כלב. מה עשה כלב כשהוא חזר בשליחות הראשונה? ויעש כלב את העם, נכון? אז זה חרש, זה רמז לכלב. לכן חרש למור זה כלב, חרש. עכשיו מה זה למור? למור זה מרמז על פנחס. למה? כי פנחס, מה היה העבודה שלו הקודמת? להיות משוח מלחמה במלחמת מדיין. וכשיצאו למלחמה כתוב, מכריז במלחמה, שמע ישראל השם, אתם קרבים היום למלחמה. שמכריז ואומר, אין לכם זכות אלא קריאת שמע ושחרית. זאת אומרת, מי מכריז לפני המלחמה, זה הכהן משוח מלחמה, למור. אז זה שאמר למור, זה פנחס. לכן הוא אומר לך, חרש למור. שניים אנשים, חרש למור. חרש זה מרמז על כלב, ולמור מרמז על פנחס. רק בערך הרמז. אבל בכל אופן, משה רבנו, יהושע בן נון, מחליט לשלוח אותם. עכשיו, אז כבר אמרנו את התאריך שהוא שלח. המקום שהוא שולח זה מן השיטים, שזה הגבול לפני המעבר לארץ ישראל. הוא שלח שניים אנשים מרגלים, חרש למור. עכשיו אנחנו נעבור לפשט. מה זה חרש? חרש, אומר רש"י, ברז. רז, זאת אומרת בסוד. זאת אומרת שמשה רבנו, יהושע בן נון, לא התנהג כמו משה רבנו שפרסם את זה, והלך ושאל כל שבט מי אתה רוצה לשלוח. יהושע בן נון עשה את הכל בחרש, זאת אומרת, אף אחד לא שמע מזה, יהושע והמרגלים. כמובן, התוצאות התפרסמו בעם, כי המטרה שלו, כמו שאמרנו, לעורר את העם, לעודד את העם מורלית, שהעם יהיה להם להורים את המורל שלהם. ואיך הוא ירים את המורל? כי הוא יודע בדיוק מה שיגידו לו. כמו שאמרה הרחב אחר כך, כמו שאנחנו רואים, נמוגו כל השבי הארץ בפניכם, וגם נפלה בפתחם, זה מה שרצו ישר. זה מה שרצה יהושע שישמעו העם, שהם כנענים מפחדים מהם. ברגע שהעם ישראל, זאת אומרת, היה ביטחון, היה אמונה. זה דור כזה כבר היה להם אמונה. אבל אפילו שאדם יש להם אמונה, לפעמים צריך חיזוק. כמו שאנחנו מצאנו בספר שופטים, שהיה שופט, היה הסיפור עם גדעון. גדעון הקדוש ברוך הוא בא והתגלה אליו ואמר לו שהוא ילך להושיע את ישראל מהמדיין, וגדעון האמין. גדעון היה בעל אמונה, לא סתם הקדוש ברוך הוא התגלה אליו. בכל זאת הקדוש ברוך הוא אמר לו, ראה שהוא רוצה לחזק את ליבו, אמר לו, תלך אתה למצב את האויב ותשמע מה הם מדברים שם. כן? ואז, זאת אומרת, אפילו שהיה לו ביטחון, והוא מלאך בא ודיבר איתו פנים אל פנים, בעזרת השם אפשר לקרוא בספר שופטים שם, כן? ובכל זאת הקדוש ברוך הוא ראה שהיצר עשה כל מיני סימנים. כן, אז הקדוש ברוך הוא עשה לו, לא, זה אחרי זה, ויהי בלילה ההוא ויאמר השם, קום רד מחנה כי נתתי בידיך, ואם ירדת לרדת עדיין אתה מפחד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, רד אתה ופורה נערכה אל המחנה. תיקח את העוזר שלך פורה, תיכנסו למחנה ותשמעו מה מדברים שם. ואז תחזק נידיך. ממש דוגמה לכמו פה. אז הוא הולך ולוקח את נערו, ויבוא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום. ויאמר, הנה חלמתי חלום, חלמתי, חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין ויבוא את אוהל ויקהו. צליל, כאילו, כיכר לחם מתגלגל שם, משעורים בתוך מחנה הרם, זה הוא רואה בחלום. חייל מדייני מספר לחבר שלו חלום שהוא חלם לילה לפניכם. ויבוא עד אוהל ויקהו ויפול להפכהו. ויען ראהו ויאמר, אין זאת כי חרב גדעון בן יואש איש ישראל נתן אלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. זאת אומרת, גדעון עומד ושומע את הפירוש של החלום מהחייל המדייני. זאת אומרת שהחייל לא היה מסביר את החלום ככה אם לא היה להם פחד. וזה נתן לו כוח. מורלית. זאת אומרת, פה לפעמים צריכים לראות קצת. לכן אותו דבר יהושע החליט שהוא צריך להרים את המורל של העם. הוא שולח שתי אנשים והם יספרו מה שהולך שם. והיה להם מה לספר. כמה שהכנענים מפחדים באמת. וזה נתן כוח יותר ככה, ביטחון יותר חזק לעם ישראל לעבור את הירדן ולהיכנס למלחמה. בכל אופן, אז יהושע בן נון שולח אותם, כמו שאמרנו, וזה הפירוש הראשון, חרש, מלשון השם לכם לכם ואתם תחרישו, דהיינו בשקט, ברז. רש"י מסביר פה בשם חז"ל עוד פירוש, חרש, חרס. עתינו עצמכם גדרות כדי שיהיו נראים כגדרים. זאת אומרת, פה הוא עובר לעוד שאלה. הרי מרגלים צריכים לבוא באסתר. ואנחנו נראה אחר כך את המצב של יריחו שהיה בזמן שעם ישראל היו בצד שלפני שהם עברו. אז הפסוק מספר לנו בהמשך, לפני שעם ישראל כבשו את יריחו, בהמשך, בפרק ו', ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. זאת אומרת שאנשי יריחו פחדו, שמו משמר כבד בכניסה של העיר. עכשיו ללכת שני מרגלים יהודים להיכנס לעיר הזאת זה מסוכן. זה לא כמו שאתה נכנס סתם לעיר לטייל. זה מצב חירום שמצפים שאולי יבואו מרגלים והם שומרים על המקום. אז יהושע רצה למכות בכל מיני אמצעים של שמירה והסוויה להסוות את המרגלים. ופה הפסוק מרמז לנו שאחד הדברים שהוא עשה, שהוא עשה אותם כדרים אוכרי חרס, שזה דבר טבעי שמסתובבים מעיר לעיר אוכלים. דרך אגב, בסוף זה לא עזר הרבה. אבל בכל אופן זה היה ניסיון. אחד המפרשים אומר, לא זכו לי כרגע שמו, אומר דבר נפלא. אומר, מה הרמז הרמז של מוכרי חרסים? יש לנו הלכה שכלי שמקבל תומה, כלי מתכת, מקבל תומה אם תומה נוגעת, למשל שרץ מת. מה זה דוגמה ששרץ מת? בוא נאמר, צפרדיה מתה. שרץ, אני יודע, אבל לטעה מתה, בוא נאמר. מתה לטעה. ונגעה בתוך כלי מתכת, נגעה בכלי, הכלי נהיה טמא. אבל יש דין מאוד מעניין, שכלי חרס, אם נוגעת לא מטמא. מתי הוא מטמא? רק אם נפל לתוכו, יפול מהם לתוכו, ככה אנחנו קוראים בסוף, יפול מהם לתוכו. למה דווקא בתוכו? מזה למדו חז"ל שכלי חרס מטמא רק מהאווירו, היינו מתוכו. זאת אומרת, אם נוגע בכלי חרס ויחוץ, הוא לא נהיה טמא, רק באוויר. מה הרמז פה? זאת אומרת, מה הרמז שתמול פה? כלי חרס אין לו שוויות לערך של החומר, של הכלי. זה כמו היום כלים חד פעמים, זה היה כלי חרס. כל הערך שלו שאפשר להכניס בתוכו דברים. כל הערך שלו זה הפנימיות שלו, החיצוניות שלו לא שווה. מה זה מרגל? מרגל זה אדם שבחיצוניות נראה אחד, בפנים אחרת. שהחיצוניות זה לא הפנימיות, זה חרס. לכן המרגלים לקחו כלי חרס. כי העבודה שלהם זה כמו כלי חרס, שבחיצוניות היא משהו אחר, בעיקר זה הפנימי. זה העניין של המרגלים שמכרו כלי חרס. ככה אומרים. בכל אופן, אז זה מרגלים, אז אנחנו הסברנו שניים אנשים מרגלים, חרס, כן? יש עוד הדברים, אנחנו נסתפק בזה. ראו את הארץ, עכשיו מה הוא נותן להם הוראות? משה גם אמר להם מה לעשות. טובה היא, רעה, עץ יש בעיה. עכשיו הוא אומר להם את הוראות, כתב מינוי, מה הוא כותב להם שמה? ראו את הארץ ואת יריחו, מה תראו שמה? אז הרש"י שואל שאלה, הרי הוא שלח אותם ליריחו, מה זה את הארץ ואת יריחו? הוא אומר, יריחו בכלל הארץ, אלא שהייתה קשה מכולם. למה? כי הייתה עיר גבול על הספר. בדרך כלל עיר ספר, מחזקים אותה יותר. יש שאומרים שהיה ליריחו שבע חומות. לכן עשו שבע פעמים. בכל אופן, יריחו הייתה עיר קשה. לכן הוא אמר, אנחנו רוצים לכבוש את יריחו. ויהושע יכול לסמוך על הנס, הרי עכשיו אמרו שיהיה ניסים, אבל לא רצה לסמוך על הנס. יהושע רצה ללכת בצורה טבעית. כן, הוא לא רצה לסמוך על הנס, לכן הוא שלח אותם. עכשיו, החידה על אבא שלום אומר דבר מאוד מעניין. החידה על אבא שלום אומר שהיה פה עוד דבר מתחת למילים. כמובן לא על פי הפשט, אבל יש פה דבר יותר עמוק מהמילים שאנחנו קוראים. החידה כותב כי ישוע פעל בכיבוש הארץ על פי שורת שורש הדברים ולאו דווקא בדרך כיבוש ומחירת טבעים. אומר החידה, ישוע בן נון ידע שבשביל לכבוש את ארץ ישראל צריך להכניע ולבטל את כוחות הטומאה השולטים בארץ, והם זה שמפרים את הכיבוש הארץ. ולכן הוא צריך ללכת ולשלוח אנשים שיבטלו את זה. עכשיו, מה כוחות הטומאה של הארץ? היה בארץ כמעשה ארץ כנען אשר אתם יושבים בה לא תעשו. כמעשה ארץ מצרים אשר יצאה ותראה לא תעשו. הוא כותן לא תלכו. והתורה אומרת, איש אם אוהב ערוות אחיך לא תגלה, ערוות אמך לא תגלה. זאת אומרת ש... מתכנן הם היו מבחינת פרוצים בעריות, זה היה בעיה אחת שבכנען, כן? וזה הכוחות הטומאה של הטומאה הזאת של עריות. דבר שני, יש עמלק יושב בארץ הנגב. מה זה עמלק? עמלק זה הכפירה שבעולם, אין השגחה, הכל מקרה, אין בורא לעולם, אין משגיח, איש הישר בעיניו יעשה. זה עמלק. המלך זה כפירה. זאת אומרת שבארץ ישראל היה מבחד אחד כוח התאווה של עריות, והיה שם את הבעיה של כוח הטומאה של הכפירה בבורא עולם. ולכן הוא צריך לשלוח לבטל את זה. אומר הרב חידה, לכן בחר את שניהם, את כלב בן יפונה ואת פנחס בן אלעזר. למה? לגבי עריות, כולם מבינים שמי המתנגד של זה, זה פנחס, שהוא נלחם בעריות, נלחם בזמרי בצלור, וזה היה לו את הכוח לבטל. דבר שני, יש פה דבר מאוד מעניין, היה פה גם שורש קין, שתובל קין שהשחית את העולם, והוא גם כן כלב, היה משורש קין, שהיה מיתרו. הרי כלב, פנחס, בן עזר, פנחס, היה בן פוטי. ארוך עזר, מי זה בן פוטי? בן יוסף שפטפט ביצרו, הוא בן יתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה. ותיתום, אומר החידה, לפי הקבלה, יתרו שייך לשורש קין. ממילא, שניהם הכוחות האלה היה בפנחס לבטל, ולכן, את הבחינה הזאת, זה היה עבודה של פנחס. מה העבודה של כלב? כלב זה היה עבודה של המלאק. למה? כי הכלב היה בחינת תורה. שבט יהודה זה בחינה של תלמידי חכמים. כמו שכתוב, יהודה מחוקקי. ולכן זה יכול לבטל את הכוס של הכפירה בעולם, זה התורה. ולכן אומר שלקחו דווקא את פנחס וכלב. ואיפה הם הלכו? ויבואו, בואו נמשיך על הפסוק, ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב וישכבו שם. מה היה העבודה, מה היה המקצוע של אותה אישה רחב? רחב הזאת היה לה מקצוע, אז פשטות רחב, זונה, רש"י מסביר על פי הפשט, מלשון מזונות, שהיה לה פונדק דרכים. לכן הם נכנסו עליה, כי זה טבעי שכשאורחים באים לעיר, נכנסים לפונדק. כן. זה פירוש אחד. אבל חז"ל כידוע אומרים עוד פירוש, שהייתה מלשון זנות. וכמו שהגמרא אומרת במסכת זבחים, בדף קט"ז, אומרת הגמרא שמה, קט"ז עמוד ב', אמר, אין לך שר ונגיד שלא בא על רחב הזונה. אמרו, בת 10 שנים הייתה כשיצאו ישראל ממצרים, וזינתה כל 40 שנה כשהיו במדבר. ואז היא התגיירה. כשבאו המלאכים היא קיבלה לה דיני גירות והתגיירה, ועזב. וגירות שלה היה בדרגה מאוד מאוד גבוהה, שעוד מעט נראה בדיוק כמה הרמה גבוהה הייתה הגירות של רחב, עד שזכתה בסופו של דבר שהתחתנה עם יהושע בן נון. תראו את הזו עוצמה של, של, של אמת. זה אי אפשר להאמין. אי אפשר להאמין. אישה שהייתה במצב כזה ירוד, 40 שנה, מתגיירת ומתחתנת עם הגדול ביותר בעם ישראל. עם המלך של עם ישראל.
שיחשב.
לא יאומן. איזה כוח היה ליהושע בן נון לעשות את זה? מה יאמרו עליו? איזה ילדים יצא לו? מה יהיה? אבל יהושע בן נון לא מתחשב בכל הדברים האלה. למה? כי עוד מעט נראה מי הייתה רחב שעשתה את זה. איזה תשובה עשתה רחב ואיזה גירות היה לה שעד כדי כך שהיא טיפסה לרום המעלה להתחתן עם מלך ישראל ויצאו ממנה, חז"ל אומרים, 8 נביאים. יצאו מרחב. זאת אומרת, רחב זכתה למה? לדברים שהרבה הרבה אנשים לא זכו. אתם יודעים, אני אקרא לכם את השמות של מי שיצא מרחב. ירמיהו הנביא, נכון? חלקיה, שריה, מעשיה, ברוך מנריה, חנמאל ושלום. יש אומרים, רבי יהודה מר חולדה נביאה איתה מנריה שלום. אומרים חז"ל עומדים מפעלים. אתה יודע, מה פירוש? אומרים חז"ל, תלמד, תראה. ומה מי שהיה מעם שנאמר בו לא תראה כל נשמה? הייתה כנענית, לא תראה כל נשמה. ואנחנו יכולים להוסיף שהיה לה מקצוע מאוד מאוד בזוי. מה שקרבה עצמה למקום כך, זכתה להתחתן עם מלך ישראל ולשלשלת כאלה, שלשלת גדולה ועצומה בעם ישראל. ישראל שעושים את התורה על אחת כמה וכמה. ובאמת, איך זכתה? אני אקדים את המאוחר, אני אקרא לכם את ה, איך שחז"ל אומרים, את המצטטים, את הגדלות של רחב. אומרים חז"ל, כאן במדרש, חז"ל משווים את כמה מאנשי העולם שהתגיירו והכירו בקדוש ברוך הוא, אנשים שהיו גדולים. כן. כשהמרגלים אומרים, באים אליה, היא אומרת כי השם אלוהיכם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אומרים חז"ל במדרש, כי השם אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ובארץ מתחת. יתרו אמר כי גדול השם מכל האלוקים. איך אתה יודע, יתרו? איך אתה יודע שהשם גדול מכל האלוקים? כי פשוט בדק. הוא לא סמך על האוויר, הוא לא פתח באינטרנט לבדוק מה קורה, הוא פשוט פיזית לקח את הרגליים והתחיל לטייל בעולם. עד שהגיע למסקנה שהכל בלוף. אנחנו ברוך השם, כמו שאמרנו, זכינו, זה כמו אדם שיש לו צור של 100 מפתחות, אמרו לו, יש מפתח אחד שפותח את הדלת הזאת. הוא אומר, דני יקר, אני מכיר את המפתח, זה בית שלי. אז הוא יבדוק את ה-99 מפתחות? ישר לוקח את המפתח הנכון, הוא נכנס. אבל יתרו לא היה לו את המפתח. אז הוא היה צריך לעבור על ה-99 עד שיגלה את המפתח הנכון. אשרנו מה טוב שכאלו שזכינו, שיש לנו את המפתח הנכון לפתוח את החיים. אנחנו לא צריכים לנסות את כל המפתחות האחרים. יש לנו את המפתח, אבל יתרו לא היה לו. עד שהוא מצא אותו. שלא הניח עבודה זרה בעולם של העבדה. אבל מה? מכל האלוהים, נתן ממש בעבודה זרה. נאמן, זה שאלישע הנביא ריפא אותו מצרתו, והתגייר ונהיה גר תושב, הודה בדבר יותר מיתרו. הנה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. זאת אומרת שעל יתרו היה טענה גדול מכל האלוהים. כאילו יש אלוהים, אבל השם גדול מכולם. נאמן אמר, אין אלוהים, הכל אוויר. זה דרגה שנייה, מאה שלישי, רחב. רחב דרגה גבוהה יותר. כי השם אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל, ואלך מתחת. מה שירה, אומרים חז"ל, חללו של עולם. וזה בא משה ורבינו וישלים. אמר הקדוש ברוך הוא, את אמרת, כי גדול השם אלוהיכם מכל אלוהים בניך בארץ. אבל מה אמרת? בשמיים ממעל? שמה ראית מה שהולך שמה? אלא האמרת מה שלא ראית, חייך שבנך עומד ורואה מה שלא רואה הנביאים. ומי זה? ויפתחו השמיים והראה מראות אלוהים. זה יחזקאל הנביא. זה זכתה לכם. זאת אומרת, זו אישה, אבל כשהם באו אליה, עדיין היא לא הייתה בעלת תשובה גמורה, ואז הם מגיעים לשם, משתי סיבות. סיבה אחת, הם מחפשים הסוואה, והם נכנסים לפודק. סיבה שנייה, חז"ל אומרים לנו, שזה המקום, ככה מלבי מסביר, זה המקום האחרון שיאמינו שיהודים ייכנסו. כי יודעים שהיהודים, אין להם עסק עם עריות ועם זימה, וזה בית כזה של טומאה. ממילא הבינו שזו הסוואה הכי טובה לכנס. דבר נוסף, רחב היה לתחקר בידיעות מה הולך. כמו שחז"ל אומרים שכל המלכים היו אצלה. חז"ל אומרים שרחב הייתה אחד מארבע נשים יפיפיות שעמדו בעולם. זאת אומרת שהיה לה יופי מופלג. יופי גדול מסתם יופי. ולכן כולם באו אליה. ממילא היה לה ידיעות על כל מה שהולך. לכן הם רוצים לקבל מודיעין אמיתי, זה הכתובת. זה הכתובת. שם יקבלו את הכל, כל הסודות היא יודעת. באים אליה, מספרים לה. לכן אמרו, זה המקום. זה שני הסיבות שהלכו לרחב. כמו שהחידה אומר, רצו לתקן את הקליפה הזאת של הטומאה, ולכן דווקא שם. בכל אופן, הם מגיעים לרחב וישכבו שם. הם ניסו לעשות הסוואה, הם ניסו להסתיר את עצמם, אבל זה לא עבד. כנראה ביריחו היה להם פחד יותר גדול מאשר ישר חשבו עם ישראל ויהושע. הם שמו שומרים ושמו מרגלים ושמו משמר והרגישו שאנשים זרים נכנסו לעיר. והבינו שכנראה שהם יהודים מעם ישראל, ולכן מיד הם מדווחים למלך, השומרים של העיר, ויאמר למלך יריחו. הוא קיבל דיווח. באו אנשים מן הערים, בני ישראל, לחפור את הארץ. הם כבר יודעים את הזהות שלהם. לא ראו אותם, לא דיברו אותם, אבל כבר הבינו שזהו זה. האויב הגיע. דבר ראשון, תפוס אותם. איפה הלכו? הלכו לבית מלון של רחב. עכשיו רחב הייתה אישה מאוד חשובה. היא לא הייתה אישה פשוטה. אז המלך לא נעים לו עכשיו ללכת לרחב לדבר איתה בכוח. אז הוא צריך לדבר איתה לפי המעמד שלה, כן, בצורה מכובדת. ורחב הייתה חכמה. הבינה שאם היא תגיד לא, זה יותר גרוע. מה אמרה להם רחב? אמרה להם רחב, בישלח מלך יריחו אל רחב למור, הוציאו אנשים באים אלייך, באו לחפור את הארץ. עכשיו המלך פחד שרחב תכחיש ואז יתפסו אותה אצלה ואז יצפו להרוג אותה והוא דווקא לא רצה להרוג אותה. לא כדאי לו, זה קורה יותר מדי טובה משום זה. לכן הוא רצה לתת לה אפשרות להודות. ידברו עם רחב בדרך כבוד כיוון שאישה חשובה בעיני כל המלכים ועוד שיחביא המרגלים אבון ומחביא המיטה. והרי יש חשש תכחיש, לכן ציווה לשלוחים לדבר את הכבוד. שלא תחשוש בגלל הדבר שקיבלה מרגלים. כאילו המלך לא חושד אותה שהיא אתה משתפת פעולה עם האויב. אלא מרצונך הטוב תוציא אותה ולא נעשה לך כלום. ולא רצו לבוא איתה בכוח. ובאמת נשאלת השאלה איך הם ידעו שאלה מרגלים יהודים. אז מרס אמרנו שהם הבינו שהם מוכרים חרסים. אז אומרים שמוכרי חרס לא נכנסים ללון בעיר, כי באותה תקופה, לכל במצב הזה, היו סוגרים את העיר בלילה, פותחים אותה רק בבוקר. אם אדם מוכר סחורה או עוצר מעיר לעיר, הוא לא יכול לצאת מהעיר עד שיפתחו את זה. אז הם היו בדרך כלל הסוחרים האלה יושנים חוץ לחומה, מכדי שעל הבוקר ילכו, ופה המרגלים האלה, הסוחרים האלה כביכול, נכנסים ללון מתוך החומה. זה הביא את החשד. כן? יש אומרים שראו אותם ופניהם כזיו השכינה. מה אתה מצפה שגוי כנעני יראה אחד כמו פנחס, כמו כלב? אור השכינה היה עליו. בכל אופן הכירו אותם. חז"ל אומרים, אז מה רחב? רחב הייתה חכמה. מה היא אמרה להם? אז דבר ראשון, וישלח מלך יריחו, כמו שאנחנו רואים בפנים, הוציא את האנשים מלך לילה, ותיקח האישה את שני האנשים והתצפינו, תכף נראה למה לא כתוב התצפיניהם, ואתה אומר, כן, באו אל האנשים, ולא ידעתי מה נאמה. הדיקה להגיד את האמת, וככה להציל אותם. חז"ל אומרים שזו שיטה שכל אחד צריך ללמוד ממנה. אומרים חז"ל, שלושה דיברו אמת ונחלו חיי העולם הבא. מי הם? המילדות העבריות. שפרעה שאל אותם, מה עשיתם? הם לא שיקרו אותם, כן, חיינו אותם. הגבעונים ורחב. המילדות מסרו נפש. הגבעונים אמרו לו, למה רימיתם אותנו, חוקים אנחנו, ולא כחשו, אלא אמרו גד לנו, וככה ניצאו. ורחב, כמו שאנחנו רואים עכשיו, שהודתה. בכל אופן, אז היא מתחילה לתת להם עצות, אומרת, תשמוע, אם וידעתי אם יצאו מהעיר והדלת השעה לסגור ואנשים עוד טרפו מהר 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 נכנס אותם ללחץ שלא יכנסו לבדוק את זה בבית. כן? אולי תשיגו אותם, הנה זה הדירקשן. ואם עשתה העלתה מהגג ותמילי פשתי הארץ הרחות לה על הגג, אבל עדיין היא יודעת שזה מסוכן, ירדפו לא ימצאו יחזרו אליה. אז היא עולה אליהם על הגג, ועכשיו נראה את המשא ומתן שהיה שם בין מרחב ל... וזה התקופה, הרגע הזה...
מה פתאום
היא עזרה להם? תכף נראה.
מה
במיוחד? תכף נראה. והם טרם ישכבון, והיא עלתה למגג, חז"ל אומרים שהיא מסרה נפש על זה, כי אם יתפסו אותה יהרגו אותה מיד. ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נאמור כל יושבי הארץ בפניכם. זה מה שהם רצו לשמוע, קיבלו את התשובה. כי שמענו, חז"ל אומרים, נפלה אימתכם עלינו, עד כדי כך אומרים, תכף נראה, שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף בפניכם. 40 שנה עברו מאז קריאת ים סוף, ועדיין הזיכרון הזה לא מש מזיכרונם. אנחנו זוכרים את ים סוף עד היום חי. כל הזמן אנחנו עוקבים על המהלך של עם ישראל. זה לא התחיל היום שהגויים כל הזמן עיניים צופיות עלינו. כבר אז היה. איפה הם מגיעים, איפה הם עושים, מי יודע מה הם עושים. עדיין הפחד שאנחנו קוראים בשירת הים, חילה חזר פלשת, אז אם הוא לא אלפי אדום, עדיין תמון בתוכם הפחד הזה. אחרי 40 שנה. הפחד לא נמוך. וראינו את התוצאות, אשר עשיתם בשני מלכי המורי קופצת 40 שנה קדימה. אשר בעבר הירדן, לסיחון ולוג אשר הכרנתם אותם. וחז"ל אומרים שהם היו האימפריות הגדולות ביותר במזרח התיכון, סיחון ואוג. הרי אוג היה אוג, כידוע, אוג מלך הבשן. סיחון גם כן היה אח שלו, גבוה כמוהו. חז"ל אומרים, מלך קשה, מדינה קשה. ההפלה של סיחון הביאה להם פחד ומורא. ונשמע וימס לבבינו, ולא קם עוד רוח באיש מפניכם. ופה הופיע הפסוק שקראנו מקודם. כי השם אלוהיכם הוא האלוהים השמיים עלו ארץ תחת. זאת אומרת, רחב למעשה התבוננה והגיעה למסקנה שהאמת נמצאת אצל עם ישראל, והיא רצתה לעבור לצד שלהם. לכן היא מסרה נפש. לכן היא מסרה נפש להציל את המרגלים. כי היא באמת הבינה ששם נמצאת האמת. והיא הייתה מודעת שזה מצב קשה אם היא תשאר ככה. היא יכלה להרוג אותם, זה לא יעזור, עם ישראל ישאר חי. זאת אומרת, רחב הגיע וטיפסה לרמות גבוהות ברוחניות, כמו שאמרנו, ועכשיו היא מציעה להם את הדין. ועתה ישארו לי אם בהשם, אם עשיתם לכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת. יחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותי ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותינו ממוות. זאת אומרת, רחב אומרת, תראו, אני מסרתי נפש עליכם, אני הצלתי לכם את החיים, אני רוצה תמורה. אני יודע שאתם הולכים להרוג את כולם, אני מבקש ממכם חסד ואות אמת. מה זה חסד ומה זה אות אמת? אז יש דבר נפלא. חסד שאדם עושה, זה לא דווקא שמגיע לו. משום חן, חן וחסד. אמת, זה אמת מגיע. אומר, תראה. אני הצלתי לכם את החיים, מידה כנגד מידה, אתם צריכים להציל את החיים שלי. זה אמת. המשפחה שלי לא עזרו לכם. להם אני אבקש חסד. הבנתם? הרפתה שתי דברים. ועשיתם, תשימו חושב שזה מדויק, ועשיתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת. לבית אבי תעשו חסד, אבל לי אות אמת. כי זה מידה כנגד מידה. והיא מבקש מהם שישבו על זה. עכשיו, יש פה דבר נפלא שאומר, רבי יונתן אייבשיץ, יש הלכה שאם אדם, עכשיו תראו, בוא נכניס את עצמנו למצב של פנחס וכלב. פה הם נמצאים בבית של רחב. כל מילה אחת שלה מיותרת והם נכנסים, נתפסים. מה, יגידו לה לא? יגידו לה לא? הרי הם בידיים שלה. עדיין יכולה לקרוא לשלטונות ונגמר הסיפור. בטח שיגידו כן. זה נקרא נשבעים להרגיע ולחרמים. זה שבועה שלא תופסת. אפילו שנשבעו לה, לא כתוב שנשבעו לה, היא ביקשה לשבוע, אפילו נשבעו לה. אבל למעשה אנחנו נראה אחר כך שהם אמרו לה שהשבועה הזאת לא תופסה. למה? בגלל שזה מצב שאדם נשבע מחוסר ברירה, בוודאי שהוא יגיד כן. יאכל קש, תגיד לו, יאכל קש. החיים שלו, בחיים שלו, החיים שלו תלויים בה. בכל אופן, הם הבטיחו לה. הם הסכימו. נפשנו תחתך למות אם לא תגידי, לא כתוב שנשבעו לך. והיה בצאת השם לנו את הארץ ועשינו מהר חסד ואמת. הסכימו. ותורדם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקיר החומה ובחומה יושבת. יש פה עוד הערה, היא מורידה אותה מהחלון החוצה והיא קיצור מוציאה אותה מרוצה. השערים כבר נסגרו ומחפשים אותם, כן? אז היא אומרת, אני אומרת, עכשיו לכאורה, סתם שאלה צדדית, כתוב פה שהיא גרה בחומה, כי ביתה בקיר החומה וחומה יושבת. אז מה הכוונה? שהבית שלה חלק מהחומה או לא?
כן.
אנחנו יודעים שהרי כשהקיפו את יריחו, חומת יריחו נפלה תחתיה. מה קרה בבית של רחב? הרי צרחב הצילו. אם הבית שלה היא חלק מהחומה, אז הבית שלה גם צריך לפעול. כל החומה נפלה, לא כתוב שחלק לא נפל. אז אחרי שמחשבה, לא ראיתי את זה כתוב, ראיתי את זה רמוז בספרים, אבל לא כתוב מפורש, כנראה שזה האמת, שהבית שלה היה צמוד לחומה. לא שהבית שלה חלק מהחומה. זאת אומרת, היה חלון מהבית שלה שהיה דבוק לחומה, ודרך החלון הזה היא עקפה את החומה והורידה אותה. אבל לא שהחומה היה הקיר של הבית, היה הבית של הצמוד. בכל אופן, היא מורידה אותה מהחלון.
מה זה משנה לנו?
סתם, להבין את הפסוק. זה לא משנה הרבה. העיקר הוציא אותה מהחלון, היא מורידה אותה בחבל, ותאמר להם, ההר הלכו פן יפגעו בכם הרוצים, ונחבאתם שמה שלושת ימים, עד שוב הרוצים ואחר תלכו לדרככם. יותן להם בצייך מנצל, תברכו להר שלושת ימים, עד שישובו. שואלים חז"ל, מאיפה רחב יודעת שדווקא שלושת ימים יחפשו אותם?
פעם שעברה.
איזה פעם שעברה?
פעם שעברה שהם מגיעים, לא?
תראו? היא בכל אופן לא ידוע. עד שוב הרוטפים, ראתה ברוח הקודש שישובו לסוף שלושת ימים. אז היא כבר נתן נביאה. רק עכשיו חזרה בתשובה. כבר ניתן נביאה. היא כבר יודעת נבואות. חז"ל כך אומרים. מאיפה אומרים שלושה ימים? חז"ל אומרים, מבחינה רוחנית, למה שלושה ימים, שהקדוש ברוך הוא לא משאיר את הצדיקים בצרה יותר משלושה ימים. כך אומרים חז"ל, אלה הקדוש ברוך הוא מניח את הצדיקים בצרה יותר משלושה ימים. יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. באיזה זכות? בזכות מתן תורה ויהי ביום השלישי. רבי לוי אומר בזכות אברהם אבינו שנאמר ויהי ביום השלישי וישא אברהם את עיניו.
לא יכול במדינה אולי.
מה?
לא יכול במדינה. כבוד הרב לא אמר מה זה ותצפנו.
כן, רגע. בכל אופן, אז... אז טוב, אז רגע, אז נחזור אחורה, כן. עכשיו, לפני שהיא מורידה אותה, הם חושבים שהם הולכים לישון שם. כך כתוב. בהתחלה היא אומרת להם, והם בטרם ישכבון, והיא עלתה, נראה אחורה קצת, עלתה עליהם על הגג, וטוב אלה שאם ידעתי כי נתן השם, כולי. עכשיו חזר לו ממה זה בתצפינו, ולא בלא תצפיניהם. כן? ומדרש אגדה יש, אומר רש"י, פנחס וכלב היו. פנחס עמד לפניהם ולא ראו לפי שהיה מלאך. אמר לה פנחס, לא צריכה להחביא אותי. היא עלתה אותם לגג להחביא את שניהם, אומר לו. מה עשתה רחב? נטלה אותם להטמינם. אמר לה פנחס, כהן אני. וכהנים נמשאו מלאכים שנאמר, שפתי כהן ישמרו דעת, תורה יבקשו כי מלאך השם צעקות לי. מבקש, והמלאך מבקש, נראה, מבקש, אינו נראה. תלוי בי. לפיכך, אמר לה פנחס, אני כהן, ואיני צריך להתאמן. הטמינו לכלב חברי ואני עומד לפני ואינם רואים אותי. אומר המדרש, ללמד אותך כמה נתנו שני הצדיקים אלו נפשם לעשות שליחותם. לכאורה, יש פה שאלה. מה זה נתנו? מלך, כלב, מסר נפש. אבל פנחס, שהיה מלאך, אינו נראה. מה מסור נפש יש בזה? מכאן שלא יהפך הכהן לאינו נראה אלא במעשה נס, כיוון שבעלמא לא סומכים על הנס, היה צריך מסירות נפש לעמוד כנגדם, לצפות לנס שלא נראה. הרי זה לא בטוח שלא ייראה, הוא צריך להאמין שהוא מלאך הוא לא ייראה, אבל הוא עמד, לא היה לו בכלל פחד.
שתצפין אותו.
לא, הוא לא היה לו פחד, הוא אמר לו אני לא צריך. אבל מאיפה בא לו הדבר הזה? הוא אומר אני מוסר נפש, אני עומד להציל את עם ישראל. וחז"ל אומרים שגם רחב, למה זכתה לנבואה לילדים? בגלל שמסר נפש, שרק מי שמוסר נפש זוכה לכאלה זכויות. לכן את פנחס היא לא צריכה להחביא, רק את 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 את
כלב.
עכשיו
כלב הנביא?
לא, הוא מוסר נפש.
לא, הוא מלאך, הוא לא כהן. לא, מי שמוסר, לא כל מי שמוסר נהיה נביא, מי שרוצה להיות נביא הוא צריך גם מוסר נפש. מה, כל אחד שמוסר נביא יהיה נביא? זה לא כתוב בשום מקום, כתוב הפוך, שאחרי מוסר נפש אפשר לזכות לנבואה. זה מכשיר לקבל, אבל לא כל אחד יקבל את זה. כן. עכשיו, כן, אז עכשיו מה היא עושה איתם? הם הולכים לישון והם טרם השכבו. חבר'ה, אתם לא הולכים לישון פה היום, אתם תדעו לכם מצב מסוכן, אתם צריכים לברוח היום בלילה מיד עכשיו מהחלון. כן, ואז היא אמרה להם את זה, ותורדם בחבל. אומרים חז"ל, בזמן שהורידה אותם מהחבל, עכשיו מה זה החבל הזה? מאיפה היא כל זאת מקצועית? כי לפעמים היו באים אליה בעלי עבירה בחבלים, שלא יראו שהם באים אליה. זה כאילו כניסה סודית. אמרה ריבונו של עולם, בשלושה מחטאתי בשלושה מחולה, בחבל, בחלון ובחומה. אותו דרך שהם באים אליי בעלי עבירה, אני מצילה אותם, מוסרת נפשי. עכשיו, תראו דבר נפלא. אנחנו היום למדנו בפרשה, דיברנו על זה גם קצת, שאתה נותן צדקה לעני, לא ירע לבבך ותתחלו. אתה צריך לתת צדקה, אבל צריך גם לדעת איך לתת את הצדקה. כשאדם עושה מצווה, הוא צריך לדעת גם איך לעשות את המצווה. ופה יש קצת טענה על רחב. רחב מורידה אותם מהחלון עם חבלים. לרדת עם חלון מחבל זה לא דבר קל. למה לא שמה להם סולם? אז חז"ל אומרים שהיה פה איזו נקודה של תביעה על רחב.
אין לסולם.
תכף נראה אם אין לסולם או יש לסולם. אומרים חז"ל.
יש
אומרים מסרב,
לא?
חומה
ענקית.
בסדר. אומר חז"ל, יש סיפור. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור, גם כן בהמשך. שם המסופר על ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא, כן, יצא מרחב. בזמן, לפני חורבן בית ראשון, ירמיהו הנביא היה מוכיח את עם ישראל, ואומר, 20 שנה היה מוכיח אותה, ואומר, תדעו לכם, יבוא חורבן, יבוא מלך בבל, ויבוא רעה, ויבוא כולי, ממש דברים קשים. העם בישראל לא רצה לשמוע כל ירמיהו, וחלק מהנה אפילו ניסה למרוד בנבוכדנצר מלך בבל. ירמיהו מזהיר אותם ומזהיר אותם, עד שנמאס להם, החליטו לזרוק את ירמיהו לבור של טיט. בור של טיט. עבר עבד מלך כושי, כך קראו לו. הוא רץ מיד לצדקיהו המלך, סיפר מה שעשו לירמיהו, וצדקיהו היה צדיק. אמר לו, איך תוציא אותו משם? איך תוציא אותו? חז"ל אומרים, השליחו לבור חבל מבלעי סחבות, כדי שלקרוך את ידיו על החבלים וימשכו אותו מן הבור. אומר הנביא, שים נא בלעי סחבות תחת אצילי ידיך. אמר ירמיהו, הלוואי והיה לי סולם כדי שאוכל לעלות לעבור ולא תקשור אותי בחבלים. אמר לו הקדוש ברוך הוא לירמיהו, סולם אתה מבקש? זקנך רחב הורידה אותם בחבל, אף אתה ירמיהו ישכו אותך בחבלים. כשרחב שלחה את המעגלים, היא לא התחשבה בהם עד הסוף, ונתנה להם לרדת עם חבלים בצער. לכן אתה אין לך ברירת אשר צריך לשלם מידה כנגד מידה. לכן אותך יעלו בחבלים. שלא ירחמו עליך. יציל לך את החיים ירמיהו? זאת אומרת, שלמה ניצל ירמיהו מאותו באור? בזכות רחב שהצילה את שניהם, פנחס וכלב. פה שילמו לו לרחב את ההצלה. אבל היה שם ירה לבבך, היה דבר, איזה טענה, למה לא עשית להם יותר קל הבריחה? לא בחבלים, בצורה קשה, בחבל, גם יצילו את הבן שלך, אבל לא בצורה טובה, בחבלים. בחוסר נוחיות, מידה כנגד מידה. מגיע הצלה, ויהיה הצלה. יהיה הצלה, אבל לא בצורה נוחה. למה? אותו דבר כמו שאת עושה. זה לא יאומן איך על הקדוש ברוך הוא מדקדק מידה כנגד מידה, מחשב חשבונות עד הרגע האחרון ועד הפסיק האחרון. בכל אופן, בקיצור, היא אומרת להם, רוח הקודש אומרת להם, אתם תברחו, תלכו להר, שלושת ימים. עכשיו, אמרו אנשים, עכשיו, בואו נראה מה הם אומרים לה עכשיו. זה פסוק מעניין, כדאי לראות בפנים. ואמרו אליה אנשים, נקיים, אנחנו בשבועתך הזה אשר השבעתנו. לא, מבטלים את השבועה. השבעת אותנו הקים. עכשיו עושים דבר חדש. הנה אנחנו באים בארץ, את תקווה, את חוט השני הזה תקשרי בחלון, הם מוסיפים תנאים. קודם אמרו לה, מה שתגידי, לאין בריאה אנחנו מצילים. פתאום הם כבר בחוץ, כבר יורידו אותם מהחלון, כבר הם יכולים לברוח, פתאום משנים תנאים. לא, אנחנו לא... לא, לא, שבועה היא לא, לא תופסת. רק מה? אנחנו עושים תנאה אחר. תשים בתקוות בחלון, ותמח תשפי הבית, וכל אשר יצא מהבית זהו דמו בראשו. דבר נוסף, אם תגיד את דברנו זה, שום נהיה נקלים. שתי דברים אנחנו רוצים. שלושה. דבר ראשון, תעשי סימן בחלון. דבר שני, רק מי שיהיה בבית. דבר שלישי, שלא יתפרסם. למה? כי אם תספרי לכולם, פתאום נבוא כל ריחו, יהיה בחלונות חוטים. כמו קבר אחר. כל חלון תראה חוטים. אז מה עשינו? ואם תפרסי, כל העיר יכנסו לך הביתה. כל ריחו יבואו לבית של רחב. מה עשינו? לכן אנחנו מוכנים רק בתנאי שלא יבדע לאף אחד. שזה יהיה סודי, עכשיו, מה זה נקיים? כמו שהסברנו מקודם, שהם אמרו לה, השבועה שהשבעת אותם שם, זה היה שבועת האנסים. זה לא תפס בכלל. אבל עכשיו אנחנו נשבעים לך שבועה אמיתית. עכשיו אנחנו לא אנוסים, ובכל זאת אנחנו מוכנים לקבל על פנינו את כל החיים. ולכן, הם פה למטה.
אבל החומה גבוהה, לא?
הגיעו למטה כבר.
לא, אבל איפה היא? למה?
אל תדאג, אם היה להם מסור מתן, הם היו למטה כבר. אולי ירדה איתם, לא יודע. בכל אופן הם מדברים איתה. אז עכשיו אומרים לה, תשמעי, אנחנו עכשיו נשבעים לך שבועה אמיתית. עד עכשיו זה לא היה שבועה אמיתית. לכן, הם יכולים להוסיף תנאים. כי זה כבר דבר שבועה חדשה. עכשיו, תשאירי את החוט, יש מחלוקת מתי קשרה, מיד או לא, כי כתוב בתקשור. לא. בקיצור, אז היא שולחת אותם, והמרגלים שומעים לרחב, בדיוק follow the orders, הלכו התחבו בה שלושת ימים וחזרו ליהושע, וחז"ל אומרים לנו שעשה הקדוש ברוך הוא עם נס והם הלכו בדרך המלך ואף אחד לא ראה אותם. זאת אומרת, העוטפים חזרו, אבל היו סתם אנשים שהולכים, גם אותם, גם זה לא היה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן להם את החזרה בצורה קלה, כן? ואז הם חוזרים ליהושע ומספרים לו את מה ש... איך, את כל ההלך רוח שיש בעם, את הפחד, ואז זה נתן פאוור לעם ישראל ללכת ולהילחם. וכמו שאמרנו, הם חזרו בטט. כבר היינו. יחד הלכו, שלושה הם נכבאו, וביום החמישי יהושע קיבל את ההוראה, ואז כבר השבוע אחרי זה כבר כבשו את יריחו ורחב התגרה את הגיור הסופי שלה, ולא יודע מתי התחתנה עם יהושע, אבל התגרה אז. זאת אומרת שהשליחות שלהם הצליחה, כמה שהמרגלים, כמה שתפסו אותם ושמעו עליהם, אבל בסוף הדבר השליחות שלהם הצליחה. וככה הם הצליחו להרים את המורל של עם ישראל, ועם ישראל יצאו למלחמה בצורה יותר חשובה. כן? זה הסיפור של המרגלים עם רחב, וכמו שאמרנו, בשם אחידה, שפה זה גם היה תיקון רוחני, לא גם תיקון גשמי, גם תיקון רוחני שלהחליש את הכוחות של הטומאה, גם הכוח של הרעיות וגם הכוח של המלאק, שזה כוח הכפירה. זה היה התפקיד של כלב ונפנה ופנחס בן עזר, וקיימו את הדבר בצורה מוחלטת. שבוע טוב ומבורך.